ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת המסכת. כמה מרגש זה להתחיל לא רק מסכת חדשה, אלא סדר חדש. סדר בשס מבחינת כמות מסכתות, אפשר לומר זה סדר האחרון בשס. אמנם יש מסכת נידה מתלמוד בבלי שהוא מייצג את סדר טהרות, בדומה למסכת ברכות שמייצגת את סדר זרעים מבחינת תלמוד הבבלי. אבל מבחינת הגמרות, המסות של המסכתות, סדר קודשים הוא הסדר האחרון בסדרת הסתרים של תלמוד הבבלי. אנחנו, לפני שניכנס לתוך המשנה, נפנה לשוליים. יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, והמעוינים שאתם רואים הם דעות בעניין זביחה שלא לשמה. במשך הגמרא אנחנו נראה מקורות למושגים האלו, אבל בגדול, אדם בא לשחוט ולהקריב קורבן, הוא צריך לכוון ולעשות את הכל כדת וכדין, לשם אותו קורבן, לשם אותם בעלים. דיבורים בשעת מעשה מצד הכהן שעושה את עבודת הקורבן, שנגיד מצפיעים או מכוונים למשהו אחרת מאותו קורבן ואותם בעלים, נקרא לא לשמה, הוא מהווה בעיה. עכשיו, רמת הבעיה, כמה פוסל או כמה פסול מחשבת שלא לשמה, זה בעצם נושא המשנה שלנו. נציין שעבודות הקורבן כוללות שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. שחיטה יש לה מעמד מיוחד בכך שבניגוד לשאר עבודות שחייבים לעשות על ידי כהן, שחיטה קשרה בזר, זר הכוונה מי שלא כהן. ושאר המלאכות או עבודות, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם, כפי שאתם שומעים הדגש הם עבודות הדם. זריקת הדם נחשב עיקר הפעולה, הפעולה העיקרית בהקרבת קורבן. אם אנחנו מדברים על קורבן שמביאים אותו לשם כפרה, כפרת הבעלים, גלל איזה שיעבון, הזריקה היא המעשה שמקנה את ה, או מאפשרת את הכפרה. כדי לאכול בשר הקורבן, בניגוד לחולין שהשחיטה בעצם היא המטרת, בקורבנות הזריקה היא המטרת. לא מספיק ששחטו הקורבן, אלא גם צריכים להגיע לשלב של זריקת הדם. יש עוד פעולות הקשורות לקורבנות, פעולות שקשורות להקטרת איבורים, הולכת איברים וכולי, אבל אנחנו הדגשנו פה את העבודות העיקריות. שוב פעם, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. ומחשבות פסולות בעת ביצוע עבודות אלו, יש למחשבות אלו השפעה על כשרות הקורבן. עכשיו המשנה. כל הזבחים, ואנחנו מדגישים פה, זה דעתו של התנא קמא, בהמשך אתם רואים הבלטות של רבי אליעזר, יוסי בן חוני, שמעון אחי עזריה. אז כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כמו אדם ששוחט עולה ואומר שהוא עושה את זה לשם שלמים, כשרים. הקורבן כשר, מה זאת אומרת? רש"י אומר בשורה שנייה, כשרים לזרוק דמן ולהפטיר אמוריהם ולאכול את הנאכלים. אם מדובר בקורבן שלא עולה, עולה כולה כליל, נשרף כולו, אבל שאר קורבנות נאכלים, אף על פי שמצוותן לשוחתן לשמן, אבל הוא עשה שלא לשמה, זה לא פוגע בדברים האלו, היכולת להמשיך את העבודות והיכולת לאכול את הבשר. אז זה נכון לכמעט כל הקורבנות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אם הבעלים נדרו למשל להביא קורבן עולה והכהן עשה את העבודות לשם שלמים, אז הבעלים צריכים להביא עוד קורבן, כי העולה שלהם לא עלה לשם חובה. כל מה שאמרנו זה נכון חוץ מן הפסח וחטאת. הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן. מה זה הפסח בזמנו? קורבן פסח מקריבים אותו ביוד דלד ניסן, מה שנקרא בין הארבעים, אחרי חצות היום. זה הזמן של פסח. אז קורבן פסח ששחטו אותו שלא לשמו באותו יוד דלד ניסן אחר חצות, זה פוסיל את הקורבן לגמרי. וכן אצל קורבן חטאת, אם היא נעשתה שלא לשמה, זה פוסיל את הקורבן לגמרי. אם תשאלו מה דין קורבן פסח בשאר ימות השנה, כי השנה פה מדגישה בזמנו, אז רש"י מציין שפסח בשאר ימות השנה הופך להיות שלמים, וכל דין שלמים חל על אותו קורבן פסח. כלומר, אדם שהפריש קורבן פסח ולא השתמש בו, וזה נשאר עד לאחר י"ד ניסן, וכעבור חודש הוא שוחט אותו פסח לשם שלמים, אז אנחנו לא נגיד כמו שאנחנו אומרים פה על פסח בזמן שהוא פסול לגמרי, אלא כמו שאמרנו אצל קורבן שלמים יהיה הדין לגבי אותו פסח שלא בזמנו. נמשיך במשנה. רבי אליעזר אומר, אף האשם הפסח בזמנו והחטאת והאשם בכל זמן. זה שיטת רבי אליעזר, שהדברים האלו, שזאת אומרת פסח בזמנו, קורבן חטאת ואשם, שניהם בכל זמן, אם נעשו שלא נשמע, פסולים לגמרי. אז אנחנו נשייך את רבי אליעזר לחידוש שלו לקורבן האשם. זה הוא מוסיף לקבוצה של דברים שאסורים, שפסולים לגמרי. וגם הוא מנמק את שיטתו. אמר רבי אליעזר, החטאת בעל חטא והאשם בעל חטא. קורבן האשם בא לכפר על עוונות ספציפיות הרשומות ומנויות בתורה. לא, אין צורך כאן לפרט על איזו חטאים מביאים קורבן האשם. בכל אופן הוא בא לכפר על חטא. מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף האשם פסול שלא לשמו. יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים. רש"י אומר, הנשחטים לשם פסח כל שאר זבחים, ניקח קורבן עולה, שנזבחו בי"ד בניסן לשם פסח, או שנזבחו לשם חטאת בכל זמן, פסולים. כי היכי דעינו הפסח החטאת פסולים לשם אחרים, אז גם אחרים פסולים לשמם, לשם פסח או חטאת. ובגמרא יפיתא אמר דאחרים לשם פסח בברייתא. זאת אומרת, המקור יובא בגמרא. שיטה רביעית, שמעון אחי עזריה, שם אולי לא שגרתי, רש"י מסביר מה הרקע פה לשם הזה. שמעון אחי, האח של עזריה. למה? למה קוראים לו על שם האח? השם שעזריה עסק בפרקמטיה, הוא היה איש עסקים וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה, והתנו ביניהם, עשו תנאי שיהיה חלק לעזריה בשכר תמודו של שמעון, כלומר בסוטה. אז יש אזכור לתופעה הזאת, לקשר הזה במסכת סוטה, ולכן כשמזכירים את שמעון מזכירים את האח הזה שתמך בו, תמך בו כלכלי. הגמרא אומרת, או המשנה ממשיכה, שמעון אחי עזריה אומר, שחטן לשם גבוה מהן כשרים, לשם נמוך מהן פסולים, ופסולים כוונה פסולים לגמרי. כיצד? בואו נתאר, נסביר מה הכוונה גבוה, נמוך. קודשי קודשים ששחטן לשם קודשים קלים פסולים. קודשי קודשים כוללים קורבנות כמו קורבן חטאת, קורבן עולה, קורבן אשם. מה שמאפיין קודשי קודשים, הם זה שהם נשחטים, הם חיוב שחיטה בקורבנות שהזכרנו, למשל העולה, החטאת, ושם הם בצפון של הזרעת, הם לא יכולים לשחט בכל מקום בזרעת. ויש עוד הרבה פרטים מה המאפיינים של קודשי קודשים, אבל קודשי קודשים, מי ששוחט אותם לשם קורבן, כמו בקבוצה של קודשים קלים כמו שלמים, בכור, מעשר וקורבן תודה, הם בגדר של קודשים קלים. זה יפסול את הקורבן, אותו קורבן מקודשי קודשים. וההפך, קודשים קלים ששוחטם לשם קודשי קודשים כשרים. הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים. שלמים ששחטן לשם בכור לשם מעשר פסולים. הגמרא תתייחס לסיפה של המשנה, נמתין עד אז. הגמרא שואלת שאלה לשונית, למה לי למתנה אלא שלא עלו? בשורה הראשונה של המשנה ראינו שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו. ליתני היה אפשר לכתוב ולא עלו לבעלים לשם חובה, ובכך אתה חוסך מילה. במקום להגיד אלא שלא עלו, תגיד ולא עלו. שוב פעם, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, וכך אתה חוסך מילה שלמה. ויש שאיפה ללמד בלשון קצרה, וזה על פי הגמרא במסכת פסחים, ששם כתוב לעולם ישנה אדם לתלמידו, ישנה ללמד תלמידו לדרך קצרה. הגמרא עונה, כמשמלן, הביטוי הזה אלא שלא עלו לבעלים מעביר את המסר הבא: לבעלים הוא דלא עלו לשם חובה, כאילו זה הדבר היחיד שחסר פה, שהבעלים יצטרכו להביא עוד קורבן, אבל בקדוש התיו קיימי ואסור לשנוי בהו. נכון, שחטת את את העולה לשם שלמים, אז בסדר, אז הבעלים צריכים להביא עוד עולה, אבל הקורבן הזה הוא נשאר בקידושתו, וממילא בהמשך העבודות, נניח הוא שחט את העולה לשם שלמים, נכון, מחשבה פסולה, מחשבה לא נכונה. מה עכשיו בקשר לקבלת אדם, להולכת אדם, זריקת אדם? בעבודות האלו אל תמשיך עם המחשבה הפסולה, תתחבר, תחזור למחשבה הנכונה, שאתה עובד לשם קורבן עולה. זה הכוונה, ועשו לשנייה לשנות בהמשך. וכדרב דאמר רבה, עולה ששחטה שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמה. נכון, עשית פעולה ראשונה לא נכונה, אוקיי, זה לא אומר שתוכל להמשיך ככה. היא בהתאם הסברה, היא בהתאם את קרא, אנחנו נוכל להוכיח את זה או על פי סברה או על פי פסוק. היא בהתאם הסברה, משום דשני בא כהני לשני בא ולזל, בגלל שקלקלת בשלב ראשון תמשיך לקלקל לשנות, לא, זה נגד ההיגיון. היא בהתאם קרא, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לשם אלוקיך נדבה. משהו לא 100% חלק בפסוק הזה. מוזכר בפסוק שאתה תקיים את מה שאמרת, מה שיצא מפיך, אדם שנדר להביא קורבן מסוים, אז תעשה כמו שנדרת נדר. ואז הוא אומר שאם אתה עשית כך, אז זה נדבה. עכשיו יש הבדל, והגמרא תציין מה ההבדל בין נדר ונדבה. אני אולי אקדים את זה רק במילה אחת. בקיצור, הנדר, אם אדם נדר להביא קורבן מסוים, הוא נדר להביא קורבן עולה, וקרה משהו, נאבד הקורבן, הוא צריך להביא קורבן חלופי, או במקום עוד קורבן עולה. אם אדם נדב קורבן עולה, אם קרה משהו, משהו יפריש כעולה, הוא לא חייב להביא עוד אחד. ואפילו הלשון של נדר, שאדם מנסח נדר, הוא שונה מהניסוח של נדבה. ודהיינו, אדם שנודר אומר, הרי עלי עולה. אדם שאומר את זה לשון נדבה, הוא עומד נגיד בפני בהמה ואומר, הרי זו עולה. אז יש הבדל בין נדר ונדבה. עכשיו, אם הרקע הזה, ואתה חוזר לפסוק, קשה להבין את הפסוק. הגמרא ממשיכה עם ההסבר פה, בהסתכלות או בהדגשת המילה נדבה בסוף, אי נדבה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', נדר הוא. הבן אדם נדר את הקורבן, מה זה נדבה, מה זה עושה פה? אז ההסבר הוא כך, אלא אם כמה שנדרת עשית, יהיה נדר. אם הכל היה כדת וכדין, כמו שהוא אמר בהתחלה, שהוא עבד את כל העבודות, הקורבן נשמע, אז הוא מקיים את הנדר. זה הכוונה, יהיה נדר, וזה עולה לחובתו, כוונה הוא קיים את החובה שלו. ואם לא, אם הוא לא עשה כמו שהוא נדר, נדבה יהיה. אז זה הופך להיות בגדר נדבה. ונדבה, אם אדם נדב, למשל, נדב, הוא אומר, הרי זו עולה. אם מדובר בנדבה, מי שי לשנוי הבא, האם מותר לשנות מהייעוד של הקורבן במחשבות שלו לשמה בנדבה? ודאי שלא. אז כאן הוכחה מהפסוק, שאם אדם עשה אחת מהשלבים, מאחת הפעולות, העבודות, שלא לשמה, זה לא נותן רישיון להמשיך עם עבודות שלא לשמה. כפי שידוע לכם, אנחנו לומדים מתוך השס עוזר, החלק המרכיב העיקרי של השיטה שאנחנו מכנים מפת התלמוד, וכאן אחד מהסוגיות הכי מבליטות את מה שלדעתנו החשיבות בשיטה בגישה הזאת. אתם רואים פה לא מעט צורות וסימונים במשך הדף. יש פה מספר רומאי אחד בפפיון, צורת פפיון, ובשוליים קודם כל יש לנו ההערות למעלה מבנה. אנחנו מציינים שזה ממשיך עד ג' עמוד ב', זאת אומרת יש לנו כאן מבנה של כמה וכמה קטעים שיש הופעתם עד ת' ג' עמוד ב'. אנחנו בשיעור שלנו היום לא נספיק להגיע לשם, ללמוד את כולם, אבל החלוקה הזאת תעזור לשמור על בהירות. הנושא של מספר 1, א', זבחים שנשחטו סתם, שירים. ב', גט אישה שנכתבה סתם, שלא נכתב לשם אישה זו, פסול. אז אנחנו נצטרך להתמודד במצב של סתם. כשאנחנו מדברים על עשייה לשמה, זאת אומרת, אדם אומר, אני עושה את זה לשם הדבר שהוא מיועד לו. אבל אם הוא לא אומר כך, ולא אומר משהו שלילי או פסול, הוא בגדר מחשבה סתם. אגב, כדאי לציין שכשאנחנו מדברים על מחשבות באורך סדר קודשים, וגם זה שייך לעוד תחומים. תוספות בעמוד א', דיבור מתחיל, בסוף דיבור מתחיל, התוספות הראשון, בסוף דיבור מתחיל כל הסבכים, תוספות מציין שבפרק המפקיד פירשתי, הדמחשבה הפוסלת בקודשים, היא בדיבור הזבח נעשה, שלא נשמע, או אפילו במחשבה. אז השאלה, מה משמעות המילה מחשבת פסול? אז שמה בתוספות מתייחס בפרק שלישי שבבל מציע. אבל אנחנו ננקוט שיטה שמחשבה פירוש הדבר שהוא אמר מה שהוא אמר, עניין של דיבור שהוצאה בקול. אז אנחנו הזכרנו פה עשיית קורבן סתם וכתיבת והכנת גט אישה סתם. הפפיון, אנחנו היינו צריכים רק להדגיש שהוא מגיש את המילה רמי, כלומר אנחנו מעלים מה שנראה סתירה או אי קונסיסטיה, זאת אומרת אי עקביות, וצורת מעוין ידגיש ומשני או תשובה. אז קודם נראה סתירה, אחר כך ניסיון לתת תשובה לסתירה. הפס הכפול ידגיש את הביטויים תנן ורמינו, כאילו מצד אחד יש את המקור התנאי הזה ורמינו סתירה מתנו ממקור אחר, שני מקורות שנראות סותרות בעניין הגדרת סתם. אנחנו נראה התייחסות לשמו של רבה. אם אנחנו נעקוב אחרי האותיות א', ב', ג', אנחנו נראה התייחסות מסוימת שתוך כדי הלימוד אנחנו אולי נציין אותו עוד פעם. המבנה גם מדגיש את הפס הכפול השני, ואנחנו נראה שם אחד, זבחים בסתמה כשרים מנהלן, ושתיים, גט דסתמה פסול מנהלן. מאחר שאנחנו מעלים את הסתירה, אנחנו גם כן צריכים למצוא את את נגיד המקורות לאותו בסיס, לאותו נקודת הנחה, שסתם זבח כשר וסתם גט פסול. המשולשים הם יהיו ניסיונות להוכיח דינים אלו, שסתם זבחים כשר, סתם גט פסול, וכשתראו את המשולש בכיוון הפוך, אלו הם יהיו דחיות לכל ההצעות להוכחות האלו. אז הנה ניסיון דחייה, ניסיון דחייה בצורה כזאת. אז עכשיו אם אנחנו נסתכל בדף הגמר שלנו כעת, אנחנו עד סוף השיעור שלנו היום נעסוק רק במספר רומאי אחד, שזה ההתמודדות, הניסיון ליישב הגישה שלנו לזבחים בסתם מול גט אישה בסתם. עכשיו הגמרא, עמלי בישוע שלישית מראש העמוד, עמלי רבינה לא אף פאפה, לא אבית גבן, לא היית אצלנו, וחבל שכך שלא היית אצלנו באורתה בתחומה, באורתה כמו אתמול בערב. זה הוא מדבר על שבת, אולי אפילו ליל שבת, לא היית איתנו אצלנו בתחום, בתוך התחום. בי חרמך, בי חרמך זה שם מקום, לא היית בתחום בי חרמך ולכן לא יכולת להגיע אלינו. אולי השיחה הזאת מתבצעת במוצאי שבת ורבינה פוגש את רב פאפה, ורבינה מספר חבל שלא היית אצלנו בי חרמך, שישבנו ודנינו בענייני לימוד בתמות, בענייני תורה, והיה טוב אם היית אצלנו. למה הוא לא היה? הוא לא היה יכול להגיד, כי הוא היה מחוץ לתחום. בשבת אסור לעבור מעבר ל-2000 אמה ממקום מושבך. אז מה קרה שם? דרמי רבה מילי מעל יתה הדדי ושני להו. רבה העלה סתירות, משהו טוב, משהו נראה בעייתי ביותר, וגם נתן תשובה. מי מילי מעליתה, אז מה הדברים הטובים ששמעתם? תנן. וכאן אנחנו נציין את זה כנקודה ארוכה של רבה העלה את הדבר הבא, וכאן כל זה הסתירה וגם התשובה. אתם תשימו לב שבקראת סוף הקטע שסימנו כקטע ארוך מופיע מעוין, ואמרנו מקודם שהמעוין הוא מלגיש את הוושני, את הניסיון לתת תשובה. תנן, הגמרא ממשיכה. מצד אחד, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכולי, אמרנו שאם עשית שלא לשמן, אז פסלת את הקורבן. אז הביטוי שנזבחו שלא לשמן, משמע שהוא עקר את השם באופן מפורש. זאת אומרת, עמד לפניו קורבן עולה, ואמר, אני עושה, אני שוחט את הקורבן הזה כשלמים. אז הוא עקר את זה באופן מפורש, בעדיה. הוא עקר את השם, זה נקרא עקירת שם, בעדיה, באופן מפורש. אז מתי הקורבן נפסל, אם כן? תמה דשלא לשמן. הסתמה עלו נמי לבעלים לשם חובה. מה שקראנו במשנה שהקורבן כשר אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, זה המשך המשנה. זה נכון שהבעלים מפסידים ויצטרכו להביא קורבן חדש רק אם נעקר שם הקורבן באופן מפורש. אבל מה אם הכהן לא אמר שום דבר, הוא שחט את זה סתם. אז הבעלים גם כן יוצאים ידי חובתם. שוב פעם, מתי הבעלים מפסידים? רק אם נעקר את השם באופן מפורש. אבל אם זה נעשה סתם, הבעלים אפילו יוצאים ידי חובתם. על מה? סתמה, נמי כלשמן דמי. והדגשנו עם קבקוב את הביטוי הזה, סתמה, נמי כלשמן. זה נכון לזבחים ורמיני, ועכשיו נעלה ממקור אחר, מה שנראה כסותר. כתוב, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה, פסול, וסתמה נמי פסול. זה לא הוכחנו, לא אמר, אבל הוא מובא פה כנקודת הנחה, שלא רק אם הוא נכתב שלא לשם האישה הנכונה, אלא גם סתם, סתמה נמי פסול. רש"י כותב, קצת למטה מפה, וסתם ענה מפסוק, כגון אם כתבו הסופר סתם לשם לאה, שיהיה מזומן לכשיבוא אדם אצלו ששמו ושם אשתו, כן, ויתננו לו לבעל ששם אשתו לאה. ולכמה מפרש מנהלן ממנתין, מאיפה רואים במשניות זה סתם פסול? אבל נצא כנקודת הנחה שסתם אצל גט אישה פסול. ובמילים אחרות, אם אתה בתור סופר, זה שמכין את הגט, לא התכוון לשם האישה הזאת שהיא עומדת לגירושין, ולא התכוונת לה, אז הגט פסול. אז איך אנחנו אמורים להתייחס למצב של סתם? האם סתם כמו לשמה או לא? ושני ורבה נותן תשובה. זבחים בסתם לשמן עומדים. אדם מפריש קורבן, הוא מיועד להיקרב כמו שהבעלים יעד את הקורבן. גם במצב סתמית, ברגע שאדם נדע או יפריש קורבן, זהו, הוא עומד להיות מטופל לשמו. אישה בסתמה לאו לגירושין עומדת. אז התוצאה מכך, רש"י אומר, בסתם הנשמן עומדים, זה נכון לקורבנות, אם כך כל כמה דלא עקר שמי, בעדיה, אבל נשמן. כל זמן שלא עקרת, שלא קלקלת, כל זמן שלא עקרת את השם, זה כמו לשמור. מה שאין כן אישה, כמו שאמרנו, אישה לא, האדם מתחתן עם אישה, היא לא עומדת לגירושין. לכן, בהכנת גט, סתם לא עשית כלום. טוב, עכשיו אנחנו נצטרך להוכיח את נקודות ההנחה, נכון, ישבנו את מה שהיה כסתירה, אבל אותם נקודות הנחה, מה קורו להם? אז שוב פעם, בואו נחזור לענייני המבנה של הגמרא. אתם רואים פה פס כפול? מה כתוב פה? וזבחים בסתם הקשרים מנלן. איפה פס הכפול השני? לקראת סוף העמוד. אתם רואים שבע שורות מסוף העמוד, וגט דסתמה פסול מנלן. מניין לומר שגט, בניגוד לזבחים, בסתם הוא פסול. ובכל קטע פה, אם מדובר בקטע ראשון, זבחים בסתם הקשרים, אתם רואים מיד שימוש במשולשים בהם מתפחים. למעלה זה ניסיונות להוכיח את הדין שזבחים סתם קשר. משולש הפוך, דחייה, עוד פעם ניסיון להוכיח, ושוב פעם הפוך. וזה חוזר על עצמו, אתם רואים, מספרנו את זה עד מספר 4. 4 ניסיונות, נגיד שהניסיון הרביעי זה יצלח, להוכיח שזבחים בסתם קשרים. כשנגיע לשלב של גט, שוב פעם, אותו מבנה. מניין לנו, מנלן, שגט סתם פסול ומשולש, הנה ניסיון להוכיח את זה, ואז שלוש שורות מהסוף רואים משולש הפוך, זה דחייה, שורה האחרונה עוד פעם ניסיון, וזה ממשיך וממשיך עד דף ג' עמוד א', השליש הראשון של העמוד. אז עכשיו נחזור לענייננו, זבחים בסתם הקשרים מנלן, אילי מה מעד אתנן. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכולי. ולא קטני שלא נזבחו לשמן. כלומר, מתי הזבח בבעיה? אמרנו שאולי הוא קשה אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. מה כתוב במשנה שלנו? שוב פעם, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן. מה המשמעות של הביטוי הזה שנזבחו שלא לשמן? משמע שעקלת את השם. החיסרון פה הוא בגלל פעולה נגיד או מחשבה מצד הכהן אקטיבית, הוא עוקר, הוא עשה את זה שלא לשמן. לא כתוב שהוא לא עשה כמו שצריך, לא כתוב שלא נזבחו לשמן. אז מה ניתן להסיק מפה? שרק אם אקלת את זה בפועל, באופן אקטיבי, רק אז הוא פסול, אבל סתם יהיה בסדר. טוב, אם זה ההוכחה שלך, מה לעשות? בגט רואים אותו דבר, ואנחנו יודעים שאצל גט המסקנה היא שונה. גבי גט נמי הקטני, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול. מה זה משמע? שאתה עשית שלא לשם האישה הזאת. משמע שהוא שנכתב לשם אישה אחרת באופן מפורש. אנחנו יודעים שכפי שהזכרנו את הדוגמה, הבן אדם רוצה לגרש את לאה, ואז הסופר כתב את זה לשם רחל, לשם אישה אחרת, רק אז הוא פסול. ולא קטני אצל גט אישה שהחיסרון שלא נכתב לשם אישה פסול. אז אם ההוכחה בזבחים שסתם כשר היה צריך להיות אותו דבר אצל גיטין, ואנחנו לא אומרים כך, אז מה ההוכחה אצל זבחים שסתם הנשמן כשר? אלא מעד אתנן. כאן אנחנו מדברים על אדם שחייב להביא קורבן פסח, ובשחיטה של הקורבן פסח הוא מעובב מחשבות. אתנן, כיצד, זה על פי סוגיה בהמשך המסכת, שאם הקורבן נעשתה עם מחשבות מורבבות, זה נחשב פסול. ובין היתר כתוב שם, תתנן, כיצד לשמן ושלא לשמן, בקורבן פסח, מה נחשב עירבוב מחשבות בצורה כזאת שהוא לשמן ואחר כך שלא לשמן? דוגמה לשם פסח ולשם שלמים. תאמה, למה הקורבן נפסל? דאמר לשם פסח ולשם שלמים. לשם פסח הוא סתמה? כאשר ניתן לדייק שכל הפסול הוא בגלל שהוא ערבב מחשבה שנייה נגטיבי שלילי. זה מה שפוסל. אבל אם הוא שחט את הקורבן פסח למשל לשם פסח, הוא סתמה כשיר. על מה סתמן? כי לשמה דמי. הגמרא דוחה, זה לא הוכחה באופן, זה לא הוכחה שנוכל ממנו ליצור כלל. תראו מה שאני אתם, אולי זה שונה. שם היו שתי מחשבות. דיאמר, כל הוא עושה, על דעת ראשונה הוא עושה. אם אדם התחיל עם מחשבה נכונה, והוא שתק בהמשך, אז אומרים שההמשך הוא על פי המחשבה הראשונה. אבל אם נשחט כולו סתם, אולי זה פסול, אלא מסיפה. ננסה להוכיח שסתם בזבחים קשר מהסיפה. מה הסיפה? של אותו מקור של עירבוב מחשבות. אדם עשה כך, שלא לשמן הוא לשמן. המשנה קובעת שמי שעשה ככה הוא פסל את הקורבן. ומה הדוגמה לכך? לשם שלמים ולשם פסח. הוא צריך, כפי שאמרנו מקודם, הבן אדם הזה צריך להביא קורבן פסח. ומה הוא עשה? הוא התחיל מחשבת. אני עושה את זה לשם שלמים ולשם פסח. תאמר, למה זה פסול? הוא אמר לשם שלמים ולשם פסח. הוא אמר לשם שלמים, הוא התחיל פה עם מחשבה פסולה, ואחר כך עבר למחשבה נכונה. אבל אפשר לדייק, סתמה ולשם פסח? כשר. אז מה אנחנו אמורים לראות מכאן? שמחשבה סתמית לא פוגע, זה כמו כשר. הגמרא דוחה, תראו מה שאני הטעם. גם שם, שוב פעם, זה ערבוב מחשבות, זה שתי מחשבות, ושם זה אפשר להכשיר במקרה של סתם ואחר כך המחשבה נכונה. שאני הטעם, דאמר יוכיח סופו עד תחילתו. אם בסוף הוא אמר באופן מלא, באופן מפורש, מחשבה נכונה, גם זה משקף חזרה על ההתחלה שהסתם גם כן היה לשם דבר קשר, לשם מחשבה נכונה. אז שוב פעם, מאחר שהתחלת עם סתם עברת למשהו מפורש, אז גם אז הסתם הוא יהיה קשר. אבל זה לא אומר שבאופן כללי, אם יש מחשבה סתמית נטו, שגם זה יהיה כשר. פה יש לנו עזרה לומר, או כוח לומר שהסתם כשר, בגלל שבהמשך היה מחשבה מפורשת נכונה. אינמי, בקשר לסיפה, למה כתוב פה לשם שלמים ולשם פסח הוא פסול? מה, כדי לדייק הסתמה לשם פסח כשר? לא, לא, לא. אינמי, איידי דתנה ברישה התחיל לשמן ושלא לשמן, ראינו את זה מקודם, תנה נמי בסיפה שלא לשמן ולשמן. זה רק לשמוע מין סגנון שקול, אבל לא לדייק מהסיפה שסתם ולשמן יהיה קשר. אז אנחנו נמשיך בחיפוש מקור לומר שזבחים בסתמן יהיה קשר. נשים לב שעכשיו בשלב 4, שלב רביעי, יש גם סימון של אורך. כלומר, כל השורות האלו הם כדי להסביר את ההוכחה הרביעית, שזבחים שנזבחו סתמה קשרים. אלא מה? יש פה מקור תנאי, לשם שישה דברים הזבח נזבח: לשם זבח, לשם זובח, כלומר לשם הקורבן שהוא מיועד לו, לשם הזובח הבעלים, לשם השם, לשם אישים, אישים לשון אש, לשון רבים. והמשמעות של הדבר הזה, רש"י כותב, לשם אישים להקטירם ולא לעשותם צלי על המזבח. לשם ריח, רש"י על זה כותב, לפוקי איברים שצלען והעלן דשוב אין בהן ריח. הוא צלע אותם לפני שהוא העלה את האיברים האלו, איברי הבשר, איברי הבהמה, לפני העלתם למזבח. אז כשמגיע למזבח אין להם ריח, אז צריך להיות מצב ניצלו לפני כן. לשם ניחוח, רש"י כותב, לשם הנחת רוח לקדוש ברוך הוא שאמר ונעשה רצונו. אלו הם שישה דברים שצריך להיות במחשבת הכהן. והחטאת והשם, יש פן נוסף לקורבן האלו שבאים לחפר לשם חטא, ואיזו חטא הם הובאו. אמר רב יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחת מכל אלו, אלא סתם כשר, שתנאי ביתין הוא, רש"י אומר, שישחטו סתם ולא יזכירו בשחיטתן לשמו. עכשיו ההסבר הוא, עתנו, לשון תנאי, עתנו ביתין דלא למה לשמו, דלמה עתי למימר שלא לשמו. אז מה התנאי ביתין אומר לנו? אומר, תשחט בשתיקה ויחשוב בליבו מה שדינו להיות. עשו את התנאי הזה מחשש דלמה עתי למימר שלא לשמו. בקלות יכול לבוא לידי כך שלא יחשוב כלל. תוספות בהסבר, אולי לפני שנתייחס לתוספות, רק נתקדם טיפה בגמרא. אמרנו כעת שלהסביר רב יוסי, בית דין יתנו שלא ישחט באופן מופגן לשמור, אלא שישחט בשתיקה, כי אחרת אם אנחנו דורשים ממנו לשחוט שלא בשתיקה אלא באופן הפגנתי או באופן פומבי, באופן מפורש לשמור, גם יכול לבוא לידי כך לעשות ההפך. ואי סלקא דאיתך סתמה פסול, קיימי בית דין ומתני מילתא דמפסל בי. אם מה שאנחנו מייצים לו לעשות את זה בשתיקה, כלומר מבחינת האופן המופגן, הוא סתם לא אומר שאני שוחט את זה לשם הקורבן שמיועד לו, הוא שוחט בשתיקה. אם סתם היה פסול, מה בית דין היו מתקנים דבר שיפסול את הקורבן? ודאי שלא. ננסה לחדד את הנקודה הזאת דרך הפירוש של שיטה מקובצת שנמצא אצלנו שתי שורות מסוף הדף גמרא. אנחנו הבלטנו את הקטע עם פס. הכי פירושו, מילתא שיבוא לידי פסול, כלומר האם בית דין יתקנו מצב שבקלות יכול לבוא לידי פסול, דהיינו על ידי שתיקה, דמתוך שישתוק. מה אמרנו מקודם? אנחנו אמרנו על פי תוספות, לא קראנו את התוספות בפנים, אבל התקנה הייתה במקום להפגין באופן מפורש ובעדיה מה מטרת השחיטה או שאר עבודות, אל תגיד אני שוחט לשם, נגיד אם מדובר בהקרבת קורבן עולה, אני שוחט לשם עולה, אלא תחשוב בפנים, בתוכך, שאני שוחט לשם עולה, אבל באופן פומבי זה בשתיקה. עכשיו, וזה התקנה של בית דין, לעשות על ידי שתיקה. אבל אם אתה אומר סתם הוא פסול, הבעיה פה זה כך, דמתוך שישתוק, אבל עם כוונות נכונות, אולי ישכח ולא יכוון גם בליבו, ומפסל אי סתם הפסול. במצב כזה, אם אתה שותק והתקנה הוא לכוון נכון, יכול להיות שתשכח לכוון נכון ותמשיך במחשבה סתמית. עכשיו אם סתמית הוא פוסל, אז בקלות נוכל להגיע לידי פסול, כי זה אולי הוא, כפי שאמרנו, הוא ישכח לכוון נכון ויכוון סתם. דיותר, יבוא שלא יחשוב כלל כשהוא מחשב בליבו מאם לטעות ולומר שלא לשמוע, אם הוא אומר לשמוע בפירוש. ומאחר שכן, אנחנו אומרים שכנראה מכאן רואים שגם אם הוא לא חושב בליבו נכון אלא סתם, גם זה לא פוסל. אז זה הכוונה של השורות האחרונות שקראנו בגמרא, נקרא אותם עוד פעם. ואיסר כדאי תך סתם הפסול, קיימי ביתין ומתני מילתא דמפסובי, קיים ביתין היו קמים ומתקנים תשחות בשחיטה ותחווה נכון, בזמן שמהלך כזה יכול לבוא לידי בקלות לאדם שלא יחווה נכון אלא יחווה סתם, כנראה שגם סתם קשר. וזו ההוכחה, מכאן רואים שכל הזבחים שנזבחו סתם כשר. נמשיך בגמרא. וגבי גט, סתם הפסול מנהלן, מאיפה רואים שבגט, אישה, אם הוא הוכן באופן סתם, הוא פסול? יש פה קטע שמי שלמד מסכת גיטין פעם, הוא יראה את הקטע כאן כחזרה גמורה מילה במילה, כי כל הקטע הזה מופיע גם שם במסכת גיטין. אז מניין לנו שהכנת גט באופן סתמי פסול, מנהלן. אי לימה מעד אתנן היו עובר בשוק ושמע סופרים מקרים איש פלוני, גירש פלונית ממקום פלוני, ואמר אותו אדם שעבר בשוק שמע את זה, אומר זה שמי וזה שם אשתי, ואותו עובר דרך חושב לעצמו, אני באמת מתכנן לגרש את אשתי, אני אעלה לשם, אקח את המסמך שהם מכינים ואשתמש בו. פסול לגרש בו. למה פסול לגרש בו? ובינתיים, מה נראה לנו? כי הוא לא הוכן בשביל האיש הזה. הוא נכתב סתם. ורואים מכאן שסתם פסול. הגמר מכאן דוחה דילמה כדרב פאפה. אולי החיסרון בגט שתואר פה במקור הוא על פי הסביר של רב פאפה. דימר פאפה, אחה, מה קרה שם? אותו עובר דרך, מה הוא שמע? הוא לא שמע אנשים שמכינים גיטין ממש. אחה בסופרים עשויים להתלמד עסקינן. זה מכון ללימוד כתיבת גיטין. זה נגיד מוסד או בית מדרש ששם מתלמדים. ולא יכתוב לשום קריטות כלל. מה שהם הכינו שם למעלה באותו מקום, שאותו עובר דרך שמע אותם, לא הוכנו לשם קריטות. קריטות זה מילה מרדפת לגיטין בשבילנו. הוא לא נכתב לשם גט בכלל. בתורה כתוב, לא כתוב בתורה וכתב לה גט. אם האדם מצא משהו לא טוב עם אשתו, לא כתוב וכתב לה גט. כתוב וכתב לה ספר קריטות. קריטות, לכן אני אומר שזה כמו לשון נרדף, לשון מקראי שמתייחס לגט. בסיפור ההוא אמרנו מכון ללימוד כתיבת גיטין, אותם מסמכים אבל לא הוכנו לשם שום גירושין. יש הלכות איך לכתוב גיטין, כמה שורות, איך יראו האותיות, איך כותבים המילים, יש מה ללמוד. אבל מה שקרה שם לא היה הכנת גיטין לשם פירוד בין גבר ואשתו. אז זה לא הוכחה לשום דבר מבחינת עניין גט סתם. בגט סתם אנחנו מדברים על הכנת גט ממש, אבל בלי מחשבה, בלי כוונה לאישה הזאת. אז מאיפה רואים שגם זה פסול? אלא מאה. אנחנו ממשיכים לדימו עמוד א', זה המשך המשנה שמה במסכת גיטין. כתוב יתר כן, אילו מעבר לדוגמה הראשונה ששמענו כעת, יתר כן, כתב לגרש את אשתו ונמלח. יש גבר שחשב לגרש את אשתו, הכין גט, והוא שינה דעתו, נמלח, לא מגרש. מצאו בן עירו, כי בגט כותבים גם המקום, הזכרנו את זה מקודם. אז אותו אדם מאותו עיר, בן עירו, הוא מצא את הגבר הראשון ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך. אותו גבר שני רוצה לגרש את אשתו, פסול לגרש בו, הוא לא יכול להשתמש בזה, כי הגט הזה לא נכתב לשם אישה השנייה, למרות מבחינת כתיבת השמות הן זהות, אבל הוא לא נכתב לשם האישה השנייה. אז רואים שאם זה לא נכתב לשמה, אלא סתם, הוא פסול. הגמרא דוחה. זו לא הוכחה לרעיון של גט שנכתב סתם. דיל משני התם, שם זה שונה, זה יותר גרוע. דאינטיק, התנתק, דאינטיק לי לשם גירושין דאהו. רש"י כותב, דאינטיק משאר כל האנשים ואנשים לשם גירושין של זה ושל זו. הרי בהתחלה הוא נכתב לשם זוג הראשון. בשלב הזה הוא התנתק משימוש אצל זוגות אחרות, גם אם שמות זה עוד וכו'. שוב פעם, זה המקרה הזה, הוא שונה. ברגע שהוא נכתב לשם אישה מסוימת, זה מנתק את האפשרות להשתמש בגט לשם זוג אחר. אבל גט שהוכן סתם, אולי זה קשר. במילים פשוטות, מה שתיארנו כאן זה לא דוגמה של סתם, זה דוגמה של לא לשמה ממש. נמשיך אלא שלב שלישי, אלא מה? שוב פעם, המשך אותה משנה במסכת גיטין. פה אנחנו לא נעבור מגבר לגבר, זה יהיה אותו בעלים. יתר כן, יש לו שתי נשים. יש אדם שהוא נשוי, כמובן פעם זה היה מותר להתחתן עם שתי נשים, ומה עוד? ששמותיהן שוות, שתי הנשים האלו שתיהן אותם שם. כתב לגרש את הגדולה, את המבוגרת בין שתי הנשים שלו, לא יגרש בו את הקטנה. אז וכאן מה אמור להיות הבעיה? כי הוא נכתב לשם הגדולה, אז הוא לא יכול לשמש כגט לגרש את הקטנה. אבל אם הוא הוכן סתם, אולי יהיה כשר. הגמרא דוחה שוב פעם, ודיל מה שאני התם, דאינטיק לי לשם גירושין דהי. דומה לדחייה, להוכחה השנייה, גם פה, כשהוא הכין את הגט לשם הגדולה, זהו, הוא ניתק את הגט לשימוש אצל שום אישה אחרת, כולל אשתו השנייה עם אותה שם. זה התנתק, הוא ניתק את זה בזה שהוא כתב את זה לשם האישה הראשונה. כלפי האישה השנייה, זה נכתב שלא לשמה. אבל מה יהיה הדין עם גט שהוכן סתם, שזה לא התנתק משאר האנשים? אולי זה קשר. אלא מה? יותר על כן, אמר ללבלר, טוב, ולאיזה שארצה אגרש, פסול לגרש בו. לבלר הוא פנה לסופר, לבלר זה סופר, מי שמכין גיטין, ויש לבן אדם הזה שתי נשים עם אותם שמות, והוא אמר, תכין גט, מה שנראה סתם, ואני אחליט אחר כך למי מבין שתי אנשים אשתמש בו לגירושין. כתוב פה, פסול לגרש בו. למרות שנראה שמבחינת אותו בעל, זה נכתב סתם, ההחלטה יבוא אחר כך. הגמרא דוחה, זה לא זה. דיל משני התם, דאין ברירה. ברירה זה להבהרת דברים למפרע. ברגע שהוא יחליט מי, אז אנחנו אומרים שמראש בעצם לזאת הוא התכוון. רש"י מוסיף פה נקודה חשובה. רש"י שואה ערבית, אין ברירה, הוא גריעה, זה גרוע מסתמה. דשמה, בשעה שנכתב, לא היה בדעתו שבעל לזו, ואינטיק לשם האחרת. יכול להיות שבשעה שנכתב הגט הוא לא היה בדעתו של זו שבפועל הוא יחליט אחר כך. אז אם הוא לא היה בדעתו לזאת, אז היה בדעתו לשנייה. ושוב פעם יש בעיה של אינטיק לשם האחרת. אולי בלשון עממי נגיד, זה לא מקרה תמים של כתיבת גט סתם. נחזור לגמרא שלב חמישית, אלא מה הכותב תופסי גיטין. יש בגט לשון סטנדרטי ויש מקומות שהם הופכים את הגט להיות אישי. השורות שהם סטנדרטים שמופיעים בכל גט זה נקרא תופסי גיטין. הכותב תופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה ומקום העדים ומקום הזמן התאריך, לשאול אותם ריק. במסך גיטין זה נקרא תורף, תורף הגט. ואמר יהודה, אמר שמואל, אף צריך שיניח מקום, הרי את מותרת לכל אדם. זה משפט שמופיע בגיטין, גם זה צריכים להשאיר ריק. מתי ממלאים את זה? מתי כותבים את את הדברים האלו? בזמן שמשתמשים בו, שבא זוג להתגרש, אז כותבים את הכל באופן אישי, או במילים שלנו פה בסוגיה, לשמה. אז מה רואים? אי אפשר להשאיר אפילו מקום, הרי את מותר, אי אפשר לכתוב אותו מראש, אלא צריכים להניח את זה. ואם אני הייתי כותב את זה מראש, הרי את מותר לכל אדם, זה בגדר כתיבה סתם. אין לי מחשבה לשום אישה, וכל זאת אני לא יכול לעשות את זה. אני יכול לכתוב את זה רק כשהזוג ממש באים להתגרש. וכאן שוב פעם רשי אומר, מקום הרי את, וזהו עיקר גופו, זה עיקר הגט. אלמה, מה רואים מהסיפור הזה שצריכים להשאיר את זה ריק? אלמה, סתם מה פסול? ואף אגב תכתב לשם קריטות לכשיזדמן לו. פה תיארנו הכנת גט לא לשם להתלמד, אלא לשם הכנת גט שיהיה מוכן, שיהיה כאילו למה עושים בכלל את הכנת התופס בכל מקרה מוקדם? כי יכול להיות שזוג יבוא וצריכים לעשות את הכל מהר, כי יש להזדמן לך עדים ואתה יכול ואין לך הזדמנות אחרת, אז צריכים להשאיר למלות את כמה שניתן מראש. אבל הדברים העיקריים צריכים להשאיר אותם ריק. ובפרט בהוכחה פה גם משפט שהיה נראה לא כל כך אישי, רק את המשפט הרי את מותרת לכל אדם, אי אפשר להכין אותו מראש, למרות שהכנת הגט עם המשפט הזה מראש גם היה באופן סתמי לשם. כאן אנחנו מכינים גיטין ממש, זה מה שרש"י אומר, זה נכתב לשם קריטות. בכל זאת אי אפשר, כי כתיבת גט סתם פסול. עד כאן שירנו להיום.